שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף י' במסכת נידה, נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בנשים וגברים שלא יכולים לבדוק את עצמם, ובחלק השני נחזור שוב לדין הבסיסי של בדיקה ונראה שגם כשמוצאים בבדיקה דם, לא תמיד זה בטוח אומר שיטמע. אז נתחיל בחלק הראשון. אומרת המשנה, יש נשים שאין להם דעת לבדוק את עצמם, וזה חרשת, שוטה, סומה או מי שנטרפה דעתה, וממילא אם רוצים להתיר אותם לבעלם או לאכול בתרומה, צריך לעזור להם, כלומר לבדוק בשבילם ולהטביל אותם, זה המשנה. ולגבי זה בגמרא נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, הגמרא פשוט מסבירה את הנשים שהזכרנו. אז חרשת, הכוונה היא לחרשת מלידה, שאז הנחה היא שאין הדעת. סומה, שואלת הגמרא מה הבעיה, יכולה לעשות את הבדיקה הטכנית בעצמה ופשוט תראה למישהי אחרת את העד שתגיד לה אם יש שם דם או לא. אז אומרת הגמרא, צודק, באמת אפשר למחוק את סומה מהרשימה. ודבר אחרון, שוטה ונטרפה דעתה, מסבירה הגמרא שיש הבדל. שוטה זה כנראה משהו מלידה, לעומת זאת נטרפה דעתה זה בעקבות איזושהי מחלה. עד כאן סעיף ראשון הסברנו את רשימת הנשים. סעיף שני, אומרת הגמרא, אותו דבר קיים גם אצל גברים. כלומר, אם יש כהן שוטה שרוצה לאכול בתרומה, אז צריך להטביל אותו, כי אולי הוא טמא. עכשיו, עדיין אישה, להניח שהטבלנו אותו בשלוש בצהריים, עדיין בשביל לאכול בתרומה, הוא צריך לחכות עד הערב, ואולי בינתיים הוא יראה קרי. איך דואגים לזה? אז בזה יש מחלוקת תנאים. רבנן אומרים שפשוט שומרים שהוא לא ישן, אבל באמת, אם הוא ישן, חוששים שהוא ראה קרי, והוא לא יכול לאכול. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי צדק אומר, שמים לו כיס של נחושת, כלומר, סוג של תחתונים מנחושת, וכך, כשיגיע הערב, פשוט נבדוק בכיס, האם יש שם זרע או לא. רבנן לעומת זאת לא אוהבים את הפתרון הזה, כי עצם זה שישימו לו כיס צמוד כזה, זה עצמו יכול לגרום לחימום ולהוצאת זרע, לכן כאמור הם פשוט דואגים שהוא לא ישן. עד כאן סעיף שני. סעיף שלישי, כיוון שהזכרנו את החשש הזה של רבנן מזה שהכיס הצמוד יגרום לחימום ולהוצאת זרע, הגמרא מביאה עוד שלושה דברים לגבי זה. דבר אחד, אומר רב פאפה, כל מכנסיים צמודות הם אסורות, מאותה סיבה. לעומת זאת, מכנסי הכהנים לא היו צמודות ולא היה להם כיס כזה. דבר שני, רוכבי גמלים באופן קטגורי הם אסורים בתרומה, כי מתחככים על הגמל ויכולת שיצא זרע. לעומת זאת, רוכבי חמורים יש ויש. במה זה תלוי? שני הסברים, או שזה תלוי האם הם משתמשים בעוקף או לא, העוקף מונע את החימום, או שזה תלוי האם הם רוכבים עם שתי רגליים מצד אחד, כמו נשים, ואז אין חימום, או עם רגל כאן, רגל כאן, ואז זה כן בעיה, זה הדבר השני. דבר שלישי, רבי יהושע קילל את מי שישן הפרקיד, לפי רש"י הכוונה היא שהוא ישן עם הפנים למעלה, כי אז אם האיבר מתקשה כולם רואים וזה גנאי, או כי עצם השינה עם הפנים למעלה זה עצמו גורם לכישוי של האיבר. על זה הגמרא מקשה ממה שרב יוסף אסר לקרוא קריאת שמע פרקדן, משמע שדווקא קריאת שמע אסור, אבל סתם ככה לישון מותר. עונה הגמרא, רב יוסף לא התכוון ממש לפנים למעלה, שזה אסור גם בסתם שינה, אלא הוא התכוון כשהוא קצת מוטה על הצד, שאז לישון מותר, אבל קריאת שמע אסור, אלא צריך להיות ממש על הצד, אלא אם כן מישהו אב בשר, כלומר שמן, כמו רב יוחנן, שקשה לו להיות לגמרי על הצד, אז הוא כן מותר לו לקרוא קצת על הצד קריאת שמע, אבל פרקדן ממש לכולם אסור. זה היה הדבר השלישי. שוב לסיכום, ממש עם הפנים למעלה אסור בכל מקרה, לגמרי על הצד מותר לכולם, קצת על הצד לישון מותר, קריאת שמע אסור, אלא אם כן זה מישהו שמן, אז מותר. אגב, יש ראשונים שאומרים שפרקדן זה דווקא עם הפנים למטה ולא למעלה. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור. דיברנו על נשים וגברים שצריכים עזרה בבדיקה בשביל לטהר אותם, ואגב זה דיברנו על חששות של מכנסיים צמודות, גמלים וכו'. החלק השני זה במשנה בעמוד א', וזו משנה שהזכרנו כבר כמה פעמים, שהיא מביאה את עצם החובה לבדוק לפני ואחרי תשמיש, כשלפי רש"י, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, הכוונה היא רק לאישה שעסוקה בטהרות. אז אומרת המשנה שלפני התשמיש הצנועות בודקות, והסברנו כבר בדף י' א' למה כתוב הצנועות, כשבעצם זה חובה, ואחרי התשמיש גם האיש וגם האישה צריכים לבדוק. עד כאן עצם החובה. עכשיו, מה קורה אם באמת היא בדקה אחרי התשמיש ומצאה דם? אז המשנה מחלקת לשלושה מצבים לגבי מתי בדיוק היא מצאה את הדם. היום נעסוק רק במקרה הראשון, וזה שהיא מצאה את הדם ממש מיד אחרי התשמיש, כך שברור שהדם היה שם גם בשעת התשמיש עצמו, וממילא אומרת המשנה יוצא שבעצם הוא בעל אותה כשהיא הייתה נידה, ושניהם חייבים חטאת. עד כאן להיום מהמשנה. עכשיו הגמרא מעלה שאלה קצת מפתיעה. עד היום היה ברור לנו שאם האישה בודקת ומוצאת דם, ברור שהיא טמאה, כי מאיפה הדם הזה אם לא ממנה? אבל עכשיו הגמרא מעלה שבעצם זה לא כזה ברור, ונראה את זה בשני שלבים. שלב ראשון, שואלת הגמרא למשנה, אמרנו הרגע שאם היא מצאה האדם מיד אחרי התשמיש, אז ברור שהיא הייתה נידה בזמן התשמיש, ושניהם חייבים חטאת. שואלת הגמרא, אז מה אם היא מצאה דם? אולי זה לא דם, אולי זה בכלל איזה מאכולת, כלומר קינה שהייתה לה בתוך אותו מקום, והיא מחצה אותו על ידי הבדיקה, וזה האדום שהיא רואה, והיא בעצם לא הייתה נידה, והם לא צריכים להביא חטאת. זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא סביר. ויש שתי גרסאות, איך בדיוק היא אומרת את זה, או שהיא אומרת, אותו מקום בדוקו אצל מאכולת, כלומר אין שום סיכוי שיש שם מאכולת, או שהיא אומרת, אותו מקום דחוק הוא אצל מאכולת, כלומר זה דחוק מדי לקינה להיכנס לשם, זה לא סביר שיש שם קינה, לכן היא כן טמאה, אבל יש בכל זאת איזשהו סיכוי שכן יש שם מאכולת. עכשיו, מה הנפקמינה בין שתי הגרסות? הנפקמינה זה אם היא בדקה ומצאה דם, ועל העד עצמו, נגיד כמה סנטימטר מהדם, היא באמת היא רואה שם מאכולת, כלומר קינה. אז לפי הגרסה הראשונה שאין שום סיכוי שקינה הגיעה לשם, אז הקינה הזאת כנראה הייתה על העד לפני זה, היא לא קשורה לדם, והדם הוא כן דם נידה, והיא טמאה. אבל לפי הגרסה שרק רוב הסיכויים שזה לא שם, אבל אולי בכל זאת זה כן, אז אם היא רואה מאכולת, אז ההנחה היא שאולי זה כן משם, ולכן היא לא טמאה ודאי, אלא רק ספק, כי אולי בכל זאת הדם שרואים זה מהמאכולת ולא דם נידה. עד כאן השלב הראשון. שוב, המשנה אמרה שאם היא בדקה ומצאה דם יד אחרי התשמיש, ברור לנו שהיא נידה ושהיא הייתה נידה בתשמיש, שאלנו מי אמר, אולי זה מאכולת, ואמרנו, לא סביר, כי אותו מקום בדוקו או דחוקו אצל מאכולת. אז טוב, אז לומר שהמאכולת הייתה בתוך אותו מקום, ובאמת היא לא טמאה נידה, אלא זה דם של מאכולת, זה באמת לא סביר. אבל שלב שני אומרת הגמרא, עדיין יכול להיות מצב שאומנם המאכולת לא הייתה בתוך אותו מקום, אבל אולי מאכולת או איזשהו משהו אחר הגיע לעד לפני או אחרי הבדיקה, וממילא שוב אתה לא יכול להיות בטוח שהיא טמאה נידה, כי אולי זה לא דם שלה, אולי זה איזושהי קינה לפני או אחרי הבדיקה. עכשיו כמובן, אם היא הסתכלה טוב על העד לפני שהיא בדקה, ובדקה את עצמה, ומיד אחרי הבדיקה הסתכלה שוב על העד ורואה דם, אז ברור שזה דם ממנה, כי זה לא היה לפני, והסתכלה על העד מיד אחרי, ברור שזה ממנה. אבל מה אם זה לא כך? כלומר, מצב אחד היא באמת הסתכלה על העד לפני, בדקה שהוא נקי, אבל אחרי הבדיקה היא לא הסתכלה מיד, אלא היא שם את זה במקום לא שמור, או שם את זה על הירך שלה למשל, ורק אחרי זה הסתכלה. או מצב שני, היא לא בדקה את העד לפני שהשתמשה בו. בשני המצבים האלו, יכול להיות שאדם בעצם לא ממנה. כלומר, יכול להיות שאדם היה על העד כבר לפני זה, או יכול להיות שהוא הגיע לאחרי זה מאותו מקום שהיא שמה אותו, או למשל מהירך. והשאלה היא שוב, האם הולכים לפי רוב הסיכויים ומניחים שאדם כן ממנה, או שאומרים שאולי אדם לא ממנה, והוא היה שם על העד לפני, או שהוא הגיע אחרי, ואז היא לא תהיה ודאי טמאה. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים. אז מצב ראשון כאמור, זה שהשתמשה בעד שהוא בדוק, אבל אחרי הבדיקה היא שמה את העד על הירך, ורק אחרי כמה זמן היא הסתכלה וראתה שיש דם. אז אומר רב שימי בר חייא שפעם רב אמר שבאמת זה יוצר ספק והיא לא טמאה ודאי, אבל רב אחרי זה וגם שמואל וכן מורין בבית המדרש, כולם אומרים שהיא בכל זאת טמאה ודאי נידה, ואנחנו לא אומרים שאולי הדם הגיע מהירך, אלא זה ודאי נידה. זה מצב ראשון. מצב שני זה שאולי אדם הגיע לפני הבדיקה, כלומר שהשתמשה בעד שהוא לא בדוק, ואולי כבר היה עליו דם, ולגבי זה הגמרא מביאה דעות בכמה שלבים. נתחיל דווקא בשלב השני. השלב השני זה ברייתא, 4 שורות לפני סוף עמוד א', ששם זה מחלוקת רבי ורבי חייא. עכשיו מהמשך הגמרא עולה ששניהם מסכימים שאם דובר בנקודת דם קטנה מגודל של גריס, שאז באמת יכול להיות שזה ממאכולת, שניהם אומרים שזה רק ספק, כי באמת אולי הדם הזה הוא כן ממאכולת. אבל אם דובר בנקודת דם גדולה מגריס, שאז כבר לא סביר שזה ממאכולת, כי מאכולת היא לא כזאת גדולה, בזה מתפצלים. רבי אומר שאז היא כבר ודאי טמאה נידה, אבל רבי חייא אומר זה עדיין ספק. ואומר רבי חייא לרבי, הרי כשזה קטן ממאכולת, אתה מודה שזה ספק, כלומר אתה לא בטוח שזה מהאישה, יכול להיות שזה ממאכולת. אז גם כשזה גדול מגריס, אל תהיה כזה בטוח שזה מהאישה, אולי זה ממקור אחר וזה היה שם על עד לפני. זה רבי חייא. אבל אומר לו רבי, לא, עד גודל של גריס שיכול להיות שזה ממאכולת, אני מודה שזה ספק, אבל ברגע שזה עובר את הגודל הזה שזה לא יכול להיות ממאכולת, אז כבר זה ודאי ממנה והיא טמאה ודאי. בכל אופן, זו המחלוקת. עד גודל של מאכולת זה ספק, ממאכולת לרבי חייא זה עדיין ספק, לרבי זה כבר טומאה ודאי. זה השלב השני בהבאת הדעות. השלב הראשון, נחזור חזרה לתשע שורות לפני סוף עמוד א', שם רב יוסף מביא דעת רבי חייא, והוא אומר שכל ימיו היה רבי חייא מחמיר, ובסוף ימיו הוא הקל. ולא ברור ברב יוסף האם הכוונה היא שכל ימיו הוא טימא בתורת ספק ובסוף ימיו הוא תיאר לגמרי, או שכל ימיו הוא טימא בתורת ודאי ובסוף ימיו הוא רק אמר אמר שזה ספק. זו ההתלבטות, ואז הגמרא מביאה את הברייתא שהרגע הזכרנו, ששם כאמור רבי חייא ורבי נחלקו, ומזה שרבי חייא העז לחלוק על רבו רבי, כנראה שזה היה בסוף ימיו, אם הוא היה צעיר הוא לא היה עושה את זה, והנה אנחנו רואים שבסוף ימיו הוא אמר שזה ספק, אז כנראה שכל ימיו הוא החמיר בתורת ודאי, ורק בסוף ימיו הוא הקל בתורת ספק. עד כאן השלב הראשון בבאת הדעות. השלב השלישי בבאת הדעות זה בשורה השביעית בעמוד ב', וזה סיפור שרבי סיפר לרבי ישמעאל ברבי יוסי על כמה רבי חמא בר ביסא הוא אדם גדול. אז באמת כשהם נפגשו אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי חמא בר ביסא, נו תשאל אותי איזה משהו, שמעתי שאתה אדם גדול, תשאל איזה שאלה טובה. והוא שואל אותו את השאלה שלנו, של אישה שבדקה בעד לא בדוק האם יטמע ודאי או לא, ועל זה אומר לו רבי ישמעאל, יש בזה שתי עדות, דעת רבי, שזה כבר היינו מקודם, שיטמע ודאי, ויש גם דעת רבי יוסי, אבא של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא אומר, עוד מעט נראה. אז הוא שאל את רבי חמא, איזה דעת הוא רוצה לשמוע, את אבא שלי רבי יוסי או את רבי? אומר לו רבי חמא, אני רוצה לשמוע את דעת רבי. ועל זה אמר רבי ישמעאל, עליו אומרים שהוא אדם גדול, איך הוא מעדיף לשמוע את דעת התלמיד רבי על פני דעת הרב רבי יוסי? ולמה באמת הוא עדיף? כי רבי היה ראש ישיבה, וכשאתה ראש ישיבה אתה מעביר שיעורים ויש תלמידים ומתווכחים איתך, אז השמועות שלו יותר מחודדות, לכן הוא חשב שעדיף לשמוע מה דעת רבי. בכל אופן, כל זה היה הקדמה בעצם לשתי הדעות, רבי ורבי יוסי. עכשיו בואו נראה מה הדעות עצמם. אומר רב מתנה, רבי, כמו שאנחנו כבר יודעים, הוא מתמה ודאי. רבי יוסי, שזה דעה שעוד לא ראינו, הוא מתהר. ראשונים דנים האם הכוונה היא שהוא מתהר ודאי, או שזה רק ספק, כמו רבי חייא. בכל אופן, הוא מקל יותר מרבי. עד כאן השלב השלישי בהצגת הדעות. השלב הרביעי והאחרון, קצת מעל אמצע עמוד ב', זה שאומר רבי זרע שהמחלוקת הזאת היא מקבילה למחלוקת אחרת, ששם נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי. וגם שם רבי מאיר מחמיר כמו רבי, ורבי יוסי, כמו דעתו כאן, היא להקל. מה המחלוקת שם? המחלוקת היא לגבי אישה שעושה צרכיה והיא רואה דם בתוך המי רגליים. והשאלה היא, האם היא צריכה לחשוש שהדם הזה בעצם הגיע מאותו מקום והיא טמאה נידה? אז אם היא ישבה ועשתה מי רגליים בנחת, אז אף אחד לא חושש, כי הפתח של מי הרגליים ופתח של הדם זה שני פתחים שונים, אין סיבה שהדם יעבור מכאן לכאן. אבל אם היא עשתה את המי רגליים בעמידה, שאז בשביל שזה יצא צריכה ללחוץ קצת יותר, או שהיא הייתה לחוצה באופן כללי, אז המי רגליים כן יכולים לעבור מכאן לכאן ולאסוף דם מאותו מקום. אז רבי מאיר באמת חושש ואומר שהיא טמאה נידה, ורבי יוסי בכל זאת מקל. אז הנה שוב אנחנו רואים שרבי יוסי לשיטתו שמקל, ורבי מאיר הוא כמו רבי חייא שמחמיר. עכשיו חשוב להדגיש, זה לא בדיוק כמו המקרה שעליו דיברנו. במקרה שלנו היא בדקה באותו מקום ומצאה דם, כך שברירת המחדל לכאורה זה שזה כן טומאת נידה, אלא שרבי חייא אומר אולי בכל זאת הגיע ממקום אחר וזה היה לעד לפני זה וצריך להקל. כאן לעומת זאת במי רגליים זה הפוך, היא מצאה את הדם במקום אחר, כלומר במי רגליים, ורבי מאיר מחמיר ואומר אולי בכל זאת זה כן הגיע מאותו מקום וצריך להחמיר. אבל בכל זאת רבי זרע מקשר בין שני הדברים, ורבי יוסי לשיטתו שהוא מקל, ורבי מאיר מחמיר כמו רבי חייא ואומר שהיא טמאה ודאי נידה. בסוגריים הגמרא שואלת, לכאורה הוא לא התכוון שהיא ודאי טמאה נידה, אבל אם תקנת הוא כן התכוון לוודאי טמאה, ובזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב'. ועד כאן השלב הרביעי של השלב השני של החלק השני של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון עסקנו בנשים ואחרי זה גם בגברים שלא יכולים לבדוק את עצמם, וזה חרשת שותה עצומה, ומי שנטרפה דעתה אז צריך לעזור להם בזה. הסברנו מי זה אנשים אלו ושעצומה אפשר למחוק מהרשימה כי יכולה לבדוק ומי שאחרת יסתכל. ולגבי גברים אמרנו שאם כהן שותה רוצה לאכול בתחומה אז מטבילים אותו, ואז אחרי הטבלה בשביל לדעת אם היה קרי, אז לפי רבנן פשוט דואגים שהוא לא ישן, לפי רבי אלעזר ברבי צדוק שמים לו כיס של נחושת על אותו מקום. ואגב זה דיברנו על איסור לבוש מכנסיים צמודות, ושרוכבי גמלים אסורים בתחומה, ושאסור לישון פרקדן. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה שאומר שצריך לבדוק לפני ואחרי תשמיש, והיא אמרה שאם הם בדקו וראו מיד אחרי התשמיש דם, אז באמת יש כאן ודאות שזה ממנה ויתה נידה בזמן התשמיש, וצריכים להביא חטאת. ועל זה הגמרא שאלה שאלה מפתיעה, רגע, מי אמר? אולי בעצם זה דם מכינה למשל שיתה לשם בפנים? וינתה, דוב, כינה שם זה באמת לא סביר שיהיה, כי אותו מקום הוא בדוק או דחוק אצל מאכולת, כלומר אצל כינה, אבל שלב שני אמרנו, בסדר, אז שם ודאי שלא הייתה כינה, אבל אולי היה כינה לפני או אחרי. כלומר, אם היא השתמשה בעד לא בדוק, אז אולי היה קינה על זה, או אם היא לא הסתכלה מיד אחרי התשמיש על העד, אלא היא שמה את העד במקום לא שמור, למשל שמה על הירך שלה, ורק אחרי זה הסתכלה, אולי הדם משם. אז לגבי כשהיא שמה את העד על הירך למשל, אומרת הגמרא, זה לא סיבה להקל. אנחנו עדיין מניחים שהדם בוודאות ממנה, והיא טמאה, למרות שהיה שלב שרב אמר שזה רק ספק, בכל אופן, למסקנה זה ודאי. אבל לגבי המצב שהשתמשה בעד לא בדוק, כך שאולי הדם היה לפני זה, בזה באמת יש מחלוקת. רבי מתמה ודאי, רבי חייא כל ימיו גם אמר שזה שזה ודאי, אבל כשהוא הזדקן הוא אמר שזה רק ספק. בהמשך מסופר גם על רבי יוסי שגם הוא הקל, לא ברור אם הוא הקל כמו רבי חייא ספק או הקל ודאי. ובהמשך רבי זרע מקשר את זה לעוד מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי לגבי אישה שעושה מרגליים בעמידה, ואז היא מוצאת דם במאה רגליים, שרבי יוסי מקל, אבל רבי מאיר מחמיר ואומר שכנראה שהאדם הגיע מאותו מקום והטמאה בתורת ודאי, כמו רבי במקרה של בדיקה בעד לא בדוק. כל טוב.